ספר הקדוש אורות. החלק הנקרא אורות ישראל בעמוד בעמוד קמ. לא, כבר קראנו, לא? פסקה ח' למדנו, נכון? ח'. אז אנחנו עוברים לעמוד קמ א', אפילו לא צריך לדפדף. זה מצד שמאל של העמוד. בפסקה ט'. כאן יש ביאור של נוסח דברים, תפילה, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. שהמקובלים, חכמי הקבלה, נוהגים לומר אותו לפני שהם מקיימים מצווה. זה נקרא לשם ייחוד. מה זה לשם ייחוד? אומרים ביטויים מאוד משונים. יש כמה נוסחאות שונות, ספרדים, אשכנזים, אבל באופן כללי זה ככה. זה לשם ייחוד. את המצווה הזאת שאני הולך לקיים, היא לשם כדי שיתייחד. היא לשם ייחוד. קודשה בריחו שכינתה. זה דבר לא מובן, מה זה קודשה בריחו, מה זה שכינתה, מה צריך לייחד. בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו. כלומר, ביראה ואהבה, באהבה וביראה. הנה, בשם כל ישראל, הנה אנחנו באים לקיים מצווה פלונית, יש מוסיפים עם כל המצוות הכלולות בה, לתקן שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו וכו' וכו', ואז עושים את המצווה. כן? שאלה מה המשמעות של המילים המוזרות האלה, ומה זה נוגע לאורות ישראל. אז כאן הרב יסביר את הדברים. אגב, זה לא שיש כאלה שאומרים את זה, את הלשם ייחוד, יש כאלה שלא אומרים. זה לא, פה הנקודה ההלכתית איננה עולה לדיון, אלא משמעות של המושג, של הרעיון שאמרו המקובלים, שמדברים על ייחוד, ייחוד או זיווג. למה הכוונה? זיווגה שלים וכנסת ישראל בקודשה בריחו. זה גם יש בסידורים עם כוונות, שקודשה בריחו צריך לכוון יותקה, וכנסת ישראל, או שכינתה, ווהה. שימו לב, אגב, שכאן הרב עובר ישירות לפרשנות, ש... כשאומרים שכינתה, שכינה, הכוונה לכנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? נשמת האומה. כן? לא מדובר על אני ואתה, אלא מדובר על נשמת האומה שמתגלה בנו. אז מה זה הסיפור הזה? היינו, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. זה דבר מאוד מיוחד. יש מתח בין הרעיון האלוהי שמתגלה באומה הישראלית לבין הרעיון האלוהי שמתגלה בהוויה בכללה. והמתח הזה גורם בין היתר לאנטישמיות. כן, יש היום, למשל, זה מאוד מאוד בולט בזירה הבינלאומית, יש מסע של דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. מדינת ישראל איננה לגיטימית. זה דבר עצום, הדבר הזה. לומר על מדינה שהיא לא לגיטימית. שמתם לב על איזושהי מדינה עשו את זה? כן? אולי פה ושם, אבל זה דבר בכל זאת אדיר. אתה לוקח מדינה על תושביה, ואתה אומר, זה לא לגיטימי. לא קיים. מה? דרום אפריקה? דרום אפריקה לא אמרו שהמדינה לא לגיטימית. אמרו שהמשטר לא לגיטימי. ויש ביקורות על משטרים, יש הרבה מאוד משטרים שזכו להרבה ביקורות של העולם כולו במשך הדורות, ואז המשטרים גם הרבה פעמים הוחלפו, לפעמים לא. אבל כאן יש טענה שעצם הקיום של האומה או של המדינה זה דבר לא לגיטימי, והיהודי מרגיש צורך להצדיק את עצמו. השאלה היא מאיפה זה בא. זה בא בעצם מהיהדות עצמה. כי היהדות היא, הייתי אומר, התנועה הרוחנית היחידה שביססה זהות לאומית על הרעיון האוניברסלי. כלומר, לא הקמנו את עם ישראל אלא בשביל תיקון העולם. אז זה מה שכתוב, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואסך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, הקמת האומה איננה תוצאה של הטבע, אלא של החלטה. דבר, זה גם כן דבר ייחודי. אנחנו האומה היחידה בעולם שהוקמה על פי החלטה. כלומר, שמצד הטבע שום דבר לא חייב את הקמתה של אותה אומה, והאומה קמה מכוח החלטה. אותו דבר בימי אברהם, גם בימי הקמתנו הציבורית ביציאת מצרים, על פי הסדר של הדברים, לא היה שום הכרח שישראל יצאו ממצרים. אומה של עבדים לא יוצאת לחופשי. זאת אומרת ש... ואז, אותו דבר לגבי מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה כפרי של החלטה. כלומר, מישהו בבאזל, בשנת תו רשנון זין, החליט שעושים קונגרס, כדי לעשות דבר שמצד הטבע איננו אפשרי. דהיינו, אין שום נתון לקיומה של המדינה היהודית, גם הרצל אומר, יש מדינה. אנחנו עכשיו נפעל לשם הקמתה. הדברים האלה מורים כמובן שאלה. אם אז זו הייתה החלטה, החלטה זה דבר חופשי, אז אולי טעית בהחלטה. אולי זאת הייתה טעות. וכדי לבחון אם זאת הייתה טעות או לא, צריך לבחון את זה ביחס למשימות שלקחת על עצמך. אם המשימה היא תיקון העולם, אז בוא נבדוק האם אתה בהחלט, האם אתה עומד בזה או לא. האם הפרטיקולריזם שלך, ההתכנסות לתוך הפרטיות שלך, איננה סותרת את הטענה שלך לכלליות, לתיקון עולם. המתח הזה קיים גם בתוך ההערה האלוהית. כל דבר מתקיים מכוח איזושהי חיות אלוהית. הלאומיות הישראלית יש לה חיות אלוהית. האמונה הכללית יש לה חיות אלוהית. והשאלה אם יש התאמה בין שניהם. בין קודשה בריחו לבין שכינתה. הנה, זה מה שהרב מדבר כאן. זיווג השלים דכנסת ישראל בקודשה בריחו, היינו. השתוות הרצון, הרצון איזה? של אלוהים, שמתגלה באומה בכללה, דרך הלאומיות של עם ישראל, ביסוד נשמתה, עם, כן, זה משתווה עם, התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. כן, מה אתה אומר? נכון. אתה אומר דבר נכון, שבמישור עליון, פנימי זה תמיד אחד. אבל זה לא תמיד מורגש כך. על זה הוא מדבר. יפה, גילוי הייחוד הזה. הוא יגיד את זה. וכל שיוצא יותר אל הפועל, התגלות כנסת ישראל, ושיוויה, כלומר התאמתה, אל האור האלוהי של חפץ שלמות הוויה, כן, ההתאמה יותר נפלאה. וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל. עכשיו, איך אני מגיע לזה? אני עושה דברים טובים. אני מישראל, אני עושה פעולה טובה. מצווה או מעשה טוב. מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא להתאמה העליונה הזאת. כי ככל שמקיימים יותר מעשים טובים, אז הנפש שלנו מזדככת יותר. יותר מזדככת, יותר מתאימה את עצמה ואת האומה למשימה הכללית שלה. והתנסות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה האלוהית בכלל ההוויה, קודש הבריחו, ושכלול שלמותה ונותנת עוז לאלוהים. לכן, לפני כל מצווה, המקובלים אומרים את הלשם ייחוד. ובמעלה העליונה של כנסת ישראל, הנה, זה מה שאתה אמרת, לא יש שום הפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוהיים בכלל ההוויה, למה שהוא מושג בכללות האומה. כלומר, אין שום הפרש בין שני הדברים. ולשם זה אנו שואפים בכל פעלינו. ייחוד, קודשה בריחו ושכינתה. יש פה שאלה יפה. מישהו שקורא לעצמו צמא למים. זה ממש לא יפה ביום צום לכתוב כך. מה פירוש ייחוד? מה? הוא התכוון לתורה. על זה יום שנשתברו הלוחות. נשברה התורה. מה אתה רוצה? מה פירוש ייחוד או ייחוד? הרי השם אחד ולא צריך שיאחדו אותו. יפה, שאלה טובה. התשובה היא, שכשאנחנו מדברים על ייחוד קודשא בריחו, אין אנחנו מדברים על האלוהות עצמה, אלא אנחנו מדברים בביטוי קודשא בריחו. אנחנו מתכוונים לרצון האלוהי המתגלה בהוויה בכללה, ושכינתה, אנחנו מתכוונים לרצון האלוהי המתגלה דרך כנסת ישראל. ולא תמיד זה גלוי שיש התאמה בין שני הרצונות האלה, וזה הבסיס של האנטישמיות. כי האנטישמיות באה בימינו, למשל, בצורה של דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. דבר מאוד מוזר. שמעתם פעם על מדינה שלמה שאומרים שאין לה זכות קיום? זה דבר תמוע מאוד. יש אמנם את הטיעונים נגד משטרים וכדומה. למשל, בדרום אפריקה היה דבר כזה. אבל את ביטול ערכה של המדינה עצמה זה דבר שלא יעלה לדעת. ביחס עם מדינת ישראל זה אפשרי, ואפילו היהודים שואלים את עצמם אם יש להם זכות קיום. ואחת הסיבות לכך זה נעוץ במהותה של היהדות, כי הרי הזהות הישראלית הלאומית היא היחידה שהוקמה כפרי של החלטה. החלטה של אברהם אבינו, של עם ישראל לצאת ממצרים, של הרצל ותרנז. כלומר, כל פעם שפעולה נעשית על פי החלטה, אז היא הייתה יכולה גם שלא להיעשות, זה לא על פי הטבע. ולכן תמיד יש את השאלה, האם ההחלטה לא הייתה שגויה. כלומר, כשאתה טוען וזה על פי המשימות שהצבת לעצמך. מאחר ואנחנו מציבים את המשימה האוניברסלית כיסוד לזהות הישראלית, תמיד תשאל השאלה, האם באמת זהותכם הלאומית איננה עומדת בסתירה לטענתכם לאוניברסליות. והדבר הזה יש לו ביטוי גם בעולם האלוהי. המתח שיש בין קודשא בריחו, דהיינו הרצון האלוהי המתגלה בהוויה בכללה, לבין שכינתה, דהיינו הרצון האלוהי המתגלה בכנסת ישראל. ועל זה אנחנו אומרים לשם ייחוד. כך שהשאלה שלך לכאורה היא מקבלת את התשובה מתוך מה שהסברנו פעמיים, שקודשא בריחו זה לא ריבוינו של עולם, נאמר כך. כן, מה אתה אומר?
יש לכאורה גם להחלטה הזאת, ההחלטה הרצינית הזאת, יש גם גושפנקה מצד אומות העולם, גם מצד פרעה, גם הגלות שלנו יצאת לפועל על ידי אומות העולם.
נכון.
יש קשר?
כן, כן, בוודאי. אני מיד אתייחס לזה. כן, מה אתה רוצה?
קמה מדינה אחת, ואחרי זה השתלטה לשכול כל הארץ, והם אומרים, הבהתליה, זאת אומרת, אם תקום שתי מדינות, יש להם לגיטימציה, יש להם לכל אחד מהם לגיטימציה. אם אחת משתלטת, אז היא מבטלת בזה את הלגיטימציה של עצמה. אני חושב שהם מתייחסים ללגיטימציה מצד אלוהים, או מצד החלטות שהעם היהודי קיבל, אלא החלטות מצד אום.
ממש לא. אני אסביר למה הכוון. אני חוזר על שאלתך החשובה. אני אתייחס גם לשאלה שלך. אתה אומר שאין היום מסע של דה-לגיטימציה בעולם הנורמלי, שאתה קראת לו גם המערבי, או מערבי שקראת לו הנורמלי, ואתה אומר, זה רק אצל המדינות ששונות אותנו, איראן וכדומה, וגם זה רק ביחס להפרת החלטת האום של 47, שתהיינה שתי מדינות, אבל אם היו שתי מדינות, לא היינו בדה-לגיטימציה. עד כאן דברי קודשך, המורים על הרצון התמים של הישראלי לראות את העולם כפי שהוא היה רוצה לראות אותו. כפי שהוא היה רוצה שיהיה. אבל, האמת היא ממש לא כך. האמת היא שבכל ההגות הפילוסופית ובמדיה העולמי באירופה ובארצות הברית, אבל באירופה במיוחד, יש היום פסילה מהותית של עצם זכות הקיום של מדינת ישראל. בלי שום קשר לערבים, לא ערבים, 47, לא 47. זה משהו מהותי שהתפתח כעשר שנים האחרונות, והוא עולה ונהיה אגרסיבי יותר ויותר. באופן כזה שבעצם יש מוכנות לראות את פירוקה של המדינה הזאת, כמובן לא על ידי שהאירופאים יעשו את זה, הם כבר יש להם דם על הידיים, לא יכולים להמשיך דברים כאלה, אבל יש סוכן משנה, קוראים להם הערבים. אבל, וזה על רקע של משהו הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. מדינת ישראל מהווה מבחינת העולם שערוריה תיאולוגית. דהיינו, זה לא בסדר שהמדינה הזאת קיימת ביסודה, כי היא סותרת את כל מה שהנצרות פעפעה לתוך התת מודע הקולקטיבי של אירופה במשך 2000 שנה. ולכן, עכשיו, גם למרות שאירופה נהייתה חילונית, אבל יש לה רפלקסים מותנים שמקורם בנצרות, שאינם יכולים לשאת את הרעיון של קיומה של מדינת ישראל, אלא אם כן. וזה כאן נקודה מאוד חשובה שקשורה גם לשאלה שלך ולשאלה שמופיעה כאן על הצג, אלא אם כן תהיה בשורה ייחודית מכוחה של מדינת ישראל שתתקן את העולם כולו. שתביא ראייה לזה שבאמת עם ישראל הוא באמת ישראל. מובן? זאת הסיבה למשל של הסימפתיה העצומה שזכינו לה בעקבות מלחמת ששת הימים, שלא הייתה כמוה הפרה של 47, ודווקא כל העולם כולו אז היה בעדנו. בגלל שאמרו, הם כבשו את ירושלים, את הר הבית, בטח יש להם מה לומר לנו, הבה נקשיב, וזה 44 שנים שמקשיבים ולא שומעים כלום. אז אומרי, אז בעצם רימיתם אותנו, בלבלתם את המוח לכל העולם כולו, ולא עשיתם כלום, אז תחזירו את זה, זה לא שלכם. מובן? ואנחנו ממשיכים לחפור, לטמון את הראש שלנו באדמה, ולומר שזה בגלל שאין תשתיות במגזר הערבי ששונאים אותנו. הם לא שומעים כי אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים אחריות, ולכן אנחנו פיתחנו את איך לומר, את התסמונת של הראש הקטן הישראלי, שמספר לעצמו כל מיני סיפורים, שמדינת ישראל זה סך הכל עוד מדינה מערבית מפותחת, וזה חבל שבעולם לא יודעים את זה. אם הם היו יודעים את זה, הם היו אוהבים אותנו. בסדר? המצאנו, סך הכל, צריך להסביר להם, המצאנו את הגווניית השרי, ואת הדיסקונקי, ואנחנו כאלה נחמדים, אנחנו נותנים שוויון זכויות לאזרחים הערבים, וגם אנחנו שולחים צוותי חילוץ והצלה בכל מקום שיש בו אצון בעולם. זה סימן שאנחנו טובים, נכון? חוץ מזה, יש לנו עיר גדולה, תל אביב, יש שם בילויים טובים, ואפשר להרגיש כמו בניו יורק, ויש לנו אתר ארכיאולוגי מאוד מעניין, ירושלים. כדאי לבוא לראות. ממש מוזיאון. אז אנחנו משקרים לעצמנו, לעולם כולו, וגם הדתיים כמובן משקרים, גם באופן שלהם. אומרים, אנחנו באנו לכאן כי יש כמה מקומות קדושים, דיינו קברים. מקומות עם הרבה עצמות של קדמונים, ולכן זה מקום קדוש. בסדר? כאילו שעל זה מדובר. עכשיו, מה הייתה השאלה שלך?
שהם גם מכניסים וגם מוציאים אותם, שהם מוציאים לפעול את ההחלטה הרצונית הזאת.
אתה אומר, כן, זהו. לכן, באמת, הקמת המדינה, יציאת מצרים, בית שני, כל זה, זה תולדה, זה חייב להיות בשיתוף פעולה עם אומות העולם. כן? הגמרא אומרת, אסור למרוד באומות העולם, אסור לעלות בחומה, כל הדברים האלה. מה זה אומר? זה אומר שהקמת המדינה יש לה השלכה על כל התרבות האנושית, ולכן צריך מצד הנימוס לשאול אותם אם הם מוכנים שניכנס לזירה, שנשחק את המשחק מחדש. כן, אחרי שאלפיים שנה שחקן עמד בצד, והוא רוצה לחזור, הוא צריך לבקש רשות. בסדר? יש פה כמה שאלות. נראה שמדינת ישראל לא בדיוק מצליחה להשפיע ברמה האוניברסלית, או שאני טועה. אתה טועה. ודאי שמדינת ישראל משפיעה המון ברמה האוניברסלית, שהרי כולם שונאים אותה. וזה סימן שמשהו זז פה. כלומר, אני רוצה להסביר את זה בצורה פשוטה. במשך 2000 שנה, היהודים ישבו בגטו. איפה הגויים ישבו? מחוץ לגטו. מי ניהל את העולם? הגויים. איך הם ניהלו אותו? באכזריות וברשעות. היהודים ישבו בגטו ואמרו, הגויים ממש רעים. זה ממש לא יפה ככה לנהל את העולם. הגויים הרגישו שהיהודים אומרים את זה. אבל זה לא הפריע להם. למה? אמרו, אתם היהודים מדברים ככה, כי אתם בגטו. אין לכם אחריות. אם לכם הייתה אחריות על העולם, גם אתם הייתם רעים כמונו. בסדר? אז כל העולם שקט. יום אחד, היהודים יוצאים מן הגטו, מקימים מדינה. חרדה אוחזת את העולם כולו. אם הם יצליחו להוכיח שאפשר להיות מוסרי בעולם של אחריות, זה ישמש כתרוג על כל העולם כולו, רטרואקטיבית. לכן צריך להשקיע מאמצים אדירים כדי להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רשעה. וזה מה שעושה המדיה העולמי כל יום, בכל שעה, במשך 40 שנה. האחרונות, זה מה שעושים כל הזמן. להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רעה, למרות שבמציאות אנחנו בדיוק ההפך, אנחנו המדינה הצדיקה ביותר בעולם. טוב, אז לכן יש כן השפעה לעולם. אבל השם הוא רצון פשוט, וכל רצונותיו אף הם לא ניתנים לחילוק. לא? תשובה. השם הוא לא רצון, הוא מקור הרצון. גם הרצון עצמו הוא רצון פשוט, אבל הרצון יש הופעות שונות. משל, למה הדבר דומה? למישהו שיש לו רצון לבנות בית. זה רצון פשוט. אבל הרצון לבנות בית כולל את הרצון להשיג כסף לבניית הבית, והרצון להזמין חומרי בנייה ופועלים ורישיון בנייה. עכשיו בוא ניקח רק אחד מהרצונות האלה, ואדריכל. הרצון להזמין חומרי בנייה כולל בקרבו את הרצון להרים טלפון, והרצון להרים טלפון כולל בתוכו גם את הרצון לחייג, נכון? זאת אומרת, ולומר הלו, מדבר פלוני, קבלן וזה וזה. זאת אומרת שרצון אחד פשוט כולל בקרבו רצונות רבים, וכל רצון הוא חלקי, ורצון בחלקיותו עשוי לעמוד בסתירה לרצון אחר בחלקיותו. ברור? כי אני משתמש בביטוי שבו השתמש השואל.
אבל הרצון
צריך להיות
רצון ראשון?
למה? פשוט. פשוט הכוונה ללא הרכבה. כן. מה שונה בין ההחלטה להקים את מדינת ישראל לבין ההחלטה להקים את הודו למשל, או את כל המדינות שקמו ב-48, שכמו שכתוב במדרש, הרבה עקרות נפקדו עימה? התשובה היא שכל המדינות האחרות קמו כתולדה של תהליך טבעי. זאת אומרת, היה נתון עובדתי לאומי שהתגבש עד כדי בקשת הזכות ההגדרה העצמית שלו. לעומת זה, בארץ ישראל לא היה שום נתון עובדתי, לאומי, שאפשר את התביעה הזאת. מובן? זאת הייתה החלטה. מה, כשהרצל החליט להקים מדינה, מה היה? אני אדבר על זה. כשהרצל החליט להקים מדינה, היה פה נתונים סוציו-אקונומיים, גיאופוליטיים, שאפשרו את זה פה?
לא, אבל לא
אז קיבלה החלטה. אז הייתה ההחלטה. עכשיו, ההחלטה של האום באה על רקע זה. בסדר, אז כבר היה מנדט וכו'. אני מסכים, אני אומר, אבל ההחלטה שביסוד ההחלטה היא החלטה שלא על פי הטבע, אלא על פי הרצון. זה עונה. הוא מתכוון לזה. טוב, הוא יכול להגיד לך שהוא לא מתכוון. מה?
אבל גם כשהרצל קיבל את ההחלטה של הסביבה, גם שם נתונים טבעיים של הרצון להקים מדינה, לחץ על עם ישראל
והשנאה כלפיו. בוודאי, כשהרצל, כן, אבל זה מעניין, זהו. כשהרצל החליט להקים מדינה, זה היה בין היתר האנטישמיות וכל הצרות שהיו, כן? זה נכון, אבל, ולכן הוא חיפש כל מיני פתרונות. פתרון אחד, ההתבוללות. הוא הציע התבוללות המונית, התנצרות אפילו הציע. הוא גם הציע הקמת מדינה בארגנטינה, הוא התלבט. במדינת היהודים יש לו התלבטות, האם ארגנטינה יותר טוב, ואולי פלסטינה יותר טוב. הוא לא יודע בדיוק, אפשר ככה, אפשר ככה. זאת אומרת שכל המחשבות האלה, הן לא על רקע התשתית הטבעית מצד המדינה, אני מתכוון. בסדר? זה שעם ישראל בצרה ויש השאלה היהודית, אתה צודק. שהפתרון הוא דווקא הקמת מדינה, זה לאו דווקא הגיוני. כן? אגב, הקימו מדינה יהודית אחרת. ברוסיה, הקימו את בירוביג'אן. אם ההכרה הערבית בסופו של דבר תכיר במדינת ישראל, ואכן תסכים לשתי מדינות לשני עמים ושלום אמיתי. האם מבחינה הלכתית יש ללכת למהלך שכזה? אני לא יודע אם זה קשור לנושא, אבל נאמר ככה, אנחנו לא דנים אף פעם בשאלות תיאורטיות. זה לא קיים. אם מדינת ישראל, חס ושלום, לא תבוא עם המסר הזה, האם מדינת ישראל תחדל להתקיים? לא. מדינת ישראל תבוא עם המסר הזה, כי היא מוכרחת לעשות את זה, בין מרצון, בין בכפייה. אם אנחנו עושים את זה מרצון, זה על ידי יוזמות שלנו. אם אנחנו לא עושים את זה, יש מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג היא בעצמה מכריחה אותנו לכך שהקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש בעיני העולם כולו. יש צדק בהתנגדות האומות למדינה, כיוון שהם בתוכם באמת רוצים את מלכות בית דוד. כן, זה מה שאמרנו. רק שהם לא, זה שהם צודקים, זה לא אומר שהם צודקים. כן. אני מסביר לך. התלמוד עוסק בשאלות תיאורטיות, לא בשאלות אבסורדיות. כלומר, התלמוד איננו שואל מה יקרה אם יהיה מעגל בצורה של מרובה. שאלה כזאת לא מופיעה בתלמוד. מה שדומה זה שהוא אמר שמה יהיה אם הערבים ירצו שלום.
זה ממש
לרבה
את המעגל.
כן, זה לרצות שלום במובן המערבי של המילה. כלומר, שתי מדינות לשני עמים, כל הסיפור הזה. הרי זה שטויות. מדובר, זה כאילו שהסכסוך הוא הסכסוך בין לוקסמבורג לבלגיה. בדבר התוואי של הגבול באחד היערות שם. אז יש קצת מתחים, בגלל שיש להוא מפה מהמאה ה-18, ולהוא יש מפה מהמאה ה-19, ושם רואים שמה שיש איזה 400 מטר שמה של תזוזה של הגבול, הדבר הזה מהווה תקרית בינלאומית חמורה, ובסוף עושים פשרה, או פיצויים, או דברים כאלה, זה סך הכל עניין של תוואי גבול. אז בשביל אנחנו סכסוך שכנים, סכסוך שכנים אפשר לפתור, קצת מרירות נשארת, אבל בסופו של דבר אפשר לפתור. אבל אם מדובר בסכסוך שכנים, שזה בעצם מה שמונח בשאלה, אז זה צריך להיפטר לפני 50 שנה. ברור? אלא כל אחד שיש לו עיניים לראות, מבין שלא על זה מדובר. מדובר על מאבק בין תרבויות. ומאבק בין תרבויות מושרשות עמוק מאוד. ולכן גם אם באיזה קוניוקטורה כלשהי, איזשהו הקשר מקרי כלשהו, הקהילה הבינלאומית איכשהו תכפה שתי מדינות לשני עמים, זה לא סיום הסכסוך, זה לא שלום. מה שהוא מדבר עליו זה שהם באמת פתאום התאהבו ברעיון שיש ליהודים מקום פה בארץ ישראל, ולא רק שהם התאהבו בזה, הם גם ירצו לקבל חלק מארץ ישראל ובכל זאת לאהוב את היהודים. תבין ככה, אם באמת הם אוהבים את מדינת ישראל בתור מה שהיא, הם צריכים לתת לה את כל ארץ ישראל, כולל סוריה וירדן ולבנון. אם הם לא אוהבים אותנו, אז ההסתפקות במחצית השטח איננה מתוך כוונה של שלום. פשוט. ולכן אמרתי שזאת שאלה תיאורטית, כמו מה יקרה אם יהיה מעגל בצורה של ריבוע. בסדר? הלאה.
הרב אומר, כל העולם שונא אותנו.
זה נכון.
זה לא דבורה שמקשיבה את עצמה?
זה נכון. כלומר, כשאני אומר, כל העולם שונא אותנו, האם זו לא נבואה שמגשימה את עצמה? יש בזה משהו. זה פרנויה, נכון? אבל יש פה בעיה אחת. מה עושה פרנואיד שצודק? שצודק. כן, כלומר, שבאמת כולם נגדו. מה? כן, זה מחזק, וגם אין פתרון אז לבעיה שלו. זאת אומרת, הרי אולי זה טוב שהוא, אם באמת כולם נגדו, אז אולי זה טוב שהוא פרנואיד? כן, בבקשה.
לא הכל כלפי אלה שתומכים בנו, כמו
עשרה אחרית.
נגיד את זה.
יש בשאלה שלך משהו שלא הבנתי. אמרת, זה לא הגון כלפי אלה שתומכים בנו, עד עכשיו הבנתי. אחר כך הוספת, כמו ארצות הברית, לא הבנתי.
ארצות הברית הרי תומכת בנו משנת 67. תומכת בכסף, תומכת בהרבה צורות של תמיכה.
לא הבנתי. אני אסביר לך למה אני לא הבנתי. אם היית אומר שזה לא פייר כלפי אלה שאנחנו תומכים בהם כמו ארצות הברית, זה משהו אחר.
ארצות הברית תומכת בנו.
זה הבנתי שזה מה שאתה אומר, אבל זה מה שלא מובן. כי השאלה מי תומך במי כאן.
זה לא פייר להגיד את זה על כל אומת העולם ולא להוציא מהכלל הזה, למשל את ארצות הברית שתומכת בנו.
הבנתי את השאלה, אני מסביר לך שמה בשאלה שלך הוא בעייתי. כי השאלה שלך מניחה שבעצם ארצות הברית תומכת בנו. זה מה שאתה אמרת. ומצד האמת זה הפוך. אנחנו תומכים בארצות הברית. כלומר, במובן הזה שאנחנו מהווים מבחינתם איזשהו כלי חשוב במהלך המאבק הבינלאומי, הדמוקרטיה במזרח התיכון וכדומה, מבחינה טכנולוגית ומבחינת ההייטק, ומבחינת השווקים, הם צריכים אותנו גם, כן? חוץ מזה שיש שם יהודים שלוחצים, שם יש לובי חזק מאוד. עכשיו, אם אתה מדבר על תמיכה של ארצות הברית בנו, זה באמת צריך לברר בדיוק, יש שם גורמים שתומכים, אין שום ספק. וצריך לברר מה מסתתר מאחורי התמיכה הזאת. מאחורי התמיכה הזאת מסתתרת, וזה דבר שלא כל כך אוהבים לדבר עליו, אבל הוא עובדה, אמונה דתית. יש שם אמונה דתית שגורמת לתמוך במדינת ישראל.
יופי.
עכשיו אני רוצה להבין, היופי הזה צריך לברר מה מסתתר מאחורי האמונה הדתית הזאת. מאחורי האמונה הדתית הזאת נמצאת הנצרות. והתנועה המרכזית בעולם הנוצרי האמריקאי שתומכת במדינת ישראל, זה התנועה האבנגליסטית. שהיא סבורה, אני מדבר על אבנגליסטים באמריקה, לא אלה שבאירופה. האבנגליסטים שבאמריקה אומרים כך, צריך לתמוך במדינת ישראל, כי על ידי כך תקום חברה, אותה חברה שבה ישו נולד, ואז ישו יוכל לחזור לכאן, ואז היהודים סוף סוף יקבלו אותו. זהו היסוד שיש מאחורי כל האמונה שלהם. ולכן יש פה איזו צורה של מיסיון בצורה סמויה. עכשיו אני לא אומר שהדבר הזה לא ניתן לעילוי, לא ניתן לזיקוק. אבל צריך לא להיות נאיבי. כן? היום צריך להגיד את האמת לאומות, ויצא לי לדבר עם כמה נוצרים בנושא הזה, כולל אבנגליסטים. אמרתי להם, כי מה שמאוד מטריד אותם, נכון שאנחנו נחמדים ואוהבים אתכם? אז אמרתי, חלק מהם אמרתי, אתם לא אוהבים אותנו, אתם אוהבים את ישו דרכנו. וזאת האמת. הם אוהבים את ישו דרך העם היהודי, אבל לא אוהבים אותך ואותי. לא. דבר שני, יש כאן איזה מין ניסיון לקבל איזה גושפנקה לעבודה זרה. הם יודעים שמקור האורה נמצא בעם ישראל, והאופן שבו הם קולטים את האור הזה, זה על ידי המיתוס הנוצרי. מבקשים מאיתנו שאנחנו נאשר את זה. דבר שלישי, וכאן נקודה מאוד מאוד חשובה, צריך להגיד להם את האמת, ואני אומר את זה לנוצרים. כשאני פוגש נוצרים, אני מדבר איתם על זה. צריך שהם ידעו שכל מה שהם ריכזו מסביב לאישיות של ישו נמצא בכנסת ישראל. וזה שהם הלכו ובנו לעצמם מיתוס, זה בגלל שלא הייתה הופעה גלויה של כנסת ישראל בדור הזה, בדור שבו זה הופיע. ולכן לא הייתה להם ברירה. אז, הדור ההוא, כן. אמר לי איזה כומר אחד, אמר לי, אתה צריך להבין אותנו. אנחנו לא עם ישראל, אין לנו קשר ישיר. לכן היינו צריכים אותו. ככה הוא אומר לי. עכשיו שהם מכירים שיש לנו מה לומר, אז שיסירו את המסכה הזאת. ויקבלו את האור ישירות דרך עם ישראל. הם מסוגלים. חלקם מסוגלים. זה מאוד קשה. חלקם הייתי אומר מתגיירים. יצא לי לדבר אפילו עם זוג נוצרים שסיפרו לי ש... היה להם יותר קל לעזוב את הכנסייה מאשר לעזוב את ישו. עד שהם גילו פסוק בישעיהו, שבו כתוב שהקדוש ברוך הוא, שהשם יסיר את המסכה הנסוכה על כל הגויים, ואז הם הבינו שהם חיים מאחורי מסכה, אז הסירו את המסכה וראו שיש שם ישראל. כן.
אבל האם יש הבדל
בעיניך
בקטע הזה של ניתוק מהפרט אל הכלל ומהכלל אל הפרט? כי האם זה משנה אם הם אוהבים את עם ישראל בדרכו את ישו או את ישו דרכו ישראל? כי ישו בסופו של דבר היהודי.
זה מעניין מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר, האם זה משנה האם הם אוהבים את ישראל דרך ישו או את ישו דרך ישראל? כי הרי ישו היה יהודי. מבחינתם ישו לא יהודי.
אבל
ישו אלוהים. זה בדיוק העניין, שבתפיסה הנוצרית, האלוהות, רק היא יכולה לגאול את האדם. שום אדם לא יכול לגאול. זה העניין, כן? אז זה שהוא נולד במשפחה יהודית, ברחם של יהודיה, זה מקרי מבחינתם. כבוד הראש, שלשום הייתי בתל רומיידה, וראיתי בפעם הראשונה אנשים קדושים שמקריבים את חייהם למעננו, ומסביבם אלפי שונאי נפשנו. האמת, תחושה של חוסר אונים מול מצב שנראה בלתי הפיך. מה עושים בינתיים? נו, באמת, מה זה הלחץ הזה? כלל גדול נקוד בידינו, בלי לחץ. האם בעניין אחדות הרצונות, הרצונות הנ"ל הם למעשה השתלשלות הרצונות, ולא חס ושלום לרצון האלוהי הפשוט עצמו, בדונה לעניין העצמאות והכלים. אתה מכוון לעצמות והכלים. אפשר להגיד ככה אם רוצים. בוקר טוב, הרב, איזה מסך אנו צריכים לתת לעולם? ומי צריך לתת אותו? כל אחד מאיתנו? הממשלה? איפה לומדים מה צריך להגיד? תודה. תראה, מי שצריך להגיד זה הממשלה. היה צריך שנשיא המדינה וראש הממשלה יפנו אל אומות העולם, לראשי המדינות, ויגידו להם מה שאנחנו חושבים על האופן שבו צריך לקדש את המדינות שלהם. בינתיים זה לא קורה, אז הרבנים צריכים לעשות את זה, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות את זה. זה שאדם מוסר השכל, כותב השואל, זה שאדם פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריו. אתה מתכוון שלא רודפים אותו. טוב. ובכן, אני מציע אחרי כל ההערות החשובות האלה, לחזור אל הטקסט. אומר הרב, ובמעלה העליונה. אגב, אני רק רוצה להוסיף על דבריך, יש גם גויים שאוהבים אותנו. יש הרבה. יש גויים שאמרו לי, משפטים כמו, אני לא יכול לישון בלילה כשאני רואה איך מכפישים את מדינת ישראל. לא יכול. יש רבים כאלה. ובמעלה העליונה של כנסת ישראל, לא יש שום הפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוהיים בכלל ההוויה, למה שהוא מושג בכללות האומה. כלומר, במישור העליון, זה כל הזמן מאוחד. בשם זה, מה? לא יש, זה בדיוק כמו אין. זה בשפה העברית. יש בעברית ביטוי כזה, לא יש. בעברית הרבנית בעיקר. עכשיו, למה שהרב לא יכתוב את המילה אין? למה הוא כותב דווקא לא יש? זה כדי לגוון, או כדי להדגיש. כמו שלמשל לפעמים המהר"ל משתמש בביטוי חז"ל בחטא, לפעמים רזל בריש, רבותינו זכרונם לברכה. למה הוא עושה פעם כך, פעם כך? מה הסיבה? כדי לגוון. אז גם פה, לא יש, זה כמו אין. אז זה כדי לגוון, כן?
אתה יכול להיות שהוא כתב את הדבר הזה, או אמר את הדבר הזה, לפני שהמילה נגיד אולי מוצאה על ידי אליעזר בן יהודה?
מה, מילה אין? לא, זה ממש לא יכול להיות, כי המילה אין לא מוצאה על ידי אליעזר בן יהודה. המילה אין כתובה בתנ"ך. והתנ״ך נחתם עוד לפני שנולד אליעזר בן יהודה. בסדר. ובמעלה העליון, אגב, אליעזר בן יהודה היה מתייעץ עם הרב קוק בענייני לשון. כן? מדי פעם מגיע. למרות שהרב קוק דווקא תקף אותו חזק מאוד כשהוא הגיע ליפו, אז הוא ראה דברים שכתב אליעזר בן יהודה, אז הוא תקף אותו פומבית והכל, שם מודעות בכל יפו. אבל מדי פעם אליעזר בן יהודה היה מגיע לרב קוק, שואל אותו שאלות בעברית, ופעם אחת הוא הגיע אל הרב, והרב אמר לו, אולי הגיע הזמן שתחזור בתשובה. ואז בן יהודה ענה לו, אולי, והלך. ובאותו יום מת. כן, זה ערעור תשובה, זה גם משהו. מת מתוך ערעור תשובה של אולי. טוב. המפעל, כן, המפעל של חידוש העברית, כן, ודאי. דבר חשוב. טוב, ובמעלה העליונה של כנסת ישראל לא יהיה שום הפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוהים בכלל להוויה למה שהוא מושג בכללות האומה. ולשם זה אנו שואפים בכל פה עלינו, שזה ייחוד קודשי הבריחו שכינת, ומתלבשים אנו, אז כאן הוא ממשיך להסביר את הביטוי, בדחילו ורחימו, ברחימו ותחילו. אז זה אומר ככה, ומתלבשים אנו אהבה, על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה, שהיראה בתל הבא לגבי אהבה. כי כללות ההוויה רחוקה היא משינויים לרעה, רק עוז ותחילה במקומו. ומצד כנסת ישראל, שזה הצד השני, הננו מתלבשים גם כן יראה, שלא יסתר האור ממנה. ובהתנסנו ליסוד הייחוד, הננו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת, והכוח הנעלם החודר בפנימיות ההוויה ובכל הנשמות, העולה למעלת כל המגמות, פועל עלינו באור אחדותו, בשם כל ישראל, שזה הסיום של האל שם ייחוד. כן. האם לא מתחילים ברחימו, כן, משמע מהרב שמתחילים מהאהבה, נכון? לא יודע, נכון. לקרוא את? האם אנחנו רשאים לקרוא את הלשם ייחוד? זה תלוי במנהג. לשם ייחוד, אדם יחיד יכול להגיד לשם ייחוד, אין בעיה. השאלה היא רק, האם זה צריך להיות נורמה של בית הכנסת? צריך להיות, האם זה צריך להיות הנוסח שהחזן אומר? על זה יש ויכוח. בסדר? אבל אדם כיחיד, אם הוא, אם הוא מזדהה, בבקשה שיגיד לשם ייחוד. מה יחס הקתולים אלינו בניגוד לאבנגליסטים? לא, באמת, זה לא שיעור בנצרות. טוב, כן. האם זה הפירוש היחיד?
הרב נתן איזה פירוש שמתאים לסימן של הרב.
כן, כן, ודאי. אשר, כן, כן, ודאי שיש, תראה, הפירושים האחרים הם לא סותרים את הפירוש הזה. זה אחד לפני מהשני. יוד. כן. מה אתה לא מבין? הוא אומר דבר פשוט.
אני זה לא פשוט. הוא מתלבשים
אנו. כן, ברור.
שיראה בתנאה,
כלומר,
שיראה
בתנאה
לגבי
אהבה. אז בוא נחזור. אומר ככה. הרי כשעושים לשם ייחוד לפני מצווה, אומרים שעושים את זה ביראה ובאהבה. נכון? בתחילו, רחימו, ברחימו, ותחילו. זה חלק מהנוסח שלה לשם ייחוד. השאלה היא, מה הצורך להזכיר פה אהבה ויראה? אז מסביר הרב, הרי אם אנחנו מבינים שקודש הבריחו זה המגמה הכללית, אז היא ממלאה אותנו אהבה. כן, בדוע, כי במגמה הכללית של ההוויה יש הרמוניה גדולה. והרמוניה מביאה אותנו לאהבה. במציאות הישראלית, כנסת ישראל שכינתה, אנחנו רואים שיש פחד, פחד שהאור יסתר. כן, זה כמו שאמרו שכנסת ישראל משולה ללבנה. שהלבנה יש לה מילוי והתמעטות. לכן יש שם יראה שמתלווה לזה. עכשיו, כשאני מדבר על הדבר הראשון, על האהבה, האהבה שבאה מההרמוניה הקוסמית, זה לא שאין שם יראה. רק היראה היא בטלה, היא כלולה בתוך האהבה. אז בואו נקרא את זה עכשיו עוד פעם, ואז תראה. ומתלבשים אנו אהבה על ידי הנטייה הקוסמית, בכללות ההוויה. זה קודש הבריחו. הבנת? מה לא הבנת? לא, 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 אני רוצה להגיד איפה עוד לא הבנת. ברגע שאני יודע בדיוק איפה... מתמטיקה, אין דבר כזה לא מבינים מתמטיקה. מתמטיקה לא מבינים את זה כי הולכים מהר מדי. אבל גם התלמיד היותר פשוט במתמטיקה, אם הולכים איתו לאט לאט, בסוף הוא יבין. והדבר הזה מוכח מהספר מנון של אפלטון, נכון? שמה סוקרטס לוקח בצד איזה... עבד לא מלומד, והוא מביא אותו לתוך כדי שאלות נכונות לפתור את משפט פיתגורס. כן? רק זה במנון. אז זאת אומרת שפשוט צריך ללכת לאט. רק תגיד לי...
אתה יכול להסביר לי?
כן, בבקשה.
בלי להשתמש במילים...
גבוהות. מילים פשוטות.
בלי להשתמש במילים ארמיות.
בלי ארמית. בסדר. אני מתרגם את הארמית לעברית כל פעם.
בלי להזכיר את הארמית.
בלי להזכיר את הארמית, זה כזה שורט אותך.
לא, שאני אוכל להתרכז במילים בעברית.
כן, עכשיו, אבל המילים קודש הבריחו ושכינתה, זה הנושא שלנו. אני לא יכול. כן? ברור, קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא, שכינתה שכינתו. בסדר? עכשיו, כשאנחנו אומרים את הלשם ייחוד, אנחנו אומרים שהמצווה שאנחנו הולכים לקיים, היא כדי לייחד קודש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ושכינת שכינתו, בתחילו ורחימו, ביראה ובאהבה. שואל הרב, מה הקשר פה בין המגמה, שתי המגמות האלה, המגמה הכללית הקוסמית והמגמה שבכנסת ישראל, מה הקשר בין זה ליראה ואהבה? אז מסביר הרב, מהמגמה הכללית אנחנו מתלבשים אהבה. מדוע? כי בכללות של העולם יש הרמוניה. וההרמוניה הזאת היא אמנם כוללת בתוכה גם קצת יראה, אבל זה בטל בשישים כזה. מובן? לעומת זה, בכנסת ישראל יש לנו חשש תמיד שהאור יסתר. כי הכנסת ישראל היא יותר קרובה אל המעשה. ובמעשה יש פשלות. יש הרבה דינים, מה שנקרא. ולכן יש שם יראה יותר. זה מה שהוא אומר. עכשיו בוא תראה, הכל כתוב. ומתלבשים אנו אהבה על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה. זה מובן? שהיראה בטלה בה לגבי האהבה. עד כאן מובן? יפה. כי, ולמה זה כך? כי כללות ההוויה, כשנדבר על הדבר הכללי, ההרמוניה הכוללת, רחוקה היא משינויים לרע. רק עוז וחדווה במקומו. עד כאן הצד אחד. ומצד כנסת ישראל, שכינתם מה שהוא אמר, הננו מתלבשים גם כן, יראה, שלא יסתם או יסתר האור ממנה. עד כאן ברור, התורה שאפשר להבין. ובהתנסינו ליסוד הייחוד, הננו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת. כלומר, כשאנחנו משיגים שבעצם יש מגמה אחת בין הנטייה הכללית שבהוויה לבין הנטייה של כנסת ישראל, אז הדבר הזה מחבר אצלנו את האהבה והיראה ביחד. אז גם הנטייה הפרטית היא רצון השם. ויש רצון השם כזה, רצון השם כזה. והכוח הנעלם... כן, ודאי. זה התגלות של השם. עכשיו, והכוח הנעלם, הרי זה מה שאומרים לשם ייחוד, בנוסח של האשכנזים אומרים, לשם ייחוד על ידי ההוא, תמיר ונעלם, בשם כל ישראל. נכון? מה זה תמיר ונעלם? אותה מגמה האחדותית, שאין לפניה לא מגמה כזאת ולא מגמה כזאת, אלא הכל אחד, החודר בפנימיות ההוויה, ובכל הנשמות, העולה למעלת כל המגמות, פועל עלינו באור אחדותו, בשם כל ישראל. פשוט. טוב, כן. מה? מה ההבדל בין תמיר לבין נעלם? מדרגות שונות של הסתרה.
שני מסתרה,
אבל מדרגות שונות של הסתרה. מה? אני לא יודע. כיצד ניתן להסביר את ההתפעלות שנסוכה על פניהם של מקומיים בטיולי בבירות אירופה כאשר אני אומר שאני מישראל? פשוט מאוד, כי נשמת ישראל מופיע דרכך. זה כתוב מפורש בנביא, שכאשר באחרית הימים כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. כותב הרד"ק שם, כשיצאו לטייל מחוץ לארץ ישראל, יתפעלו הגויים מהם. נכון.
אולי מתפעלים מהדולר לשם אביהם.
מתפעלים ממה?
מהדולר, מתיירות, מהיר פנים, אז זה
יבוא אותך. כך אתה אומר. אבל יש הרבה תיירים מכל העולם. למה מתפעלים דווקא מהישראלי? לא, זה דבר מאוד תמוע. תדע לך שישראלי, בכל מקום שמזהים אותו כישראלי, הוא מקבל יחס מועדף על פני כל התיירים האחרים. סיפר לי איזה גוי אחד, שהוא, כשהוא נסע להודו, לקח לו כובע שעליו היה כתוב ג'רוסלם. בכל מקום שהיה תור, הוא עבר ראשון. העבירו אותו, פשוט ראו ג'רוסלם, העבירו אותו. מה? לא, השנאה והאהבה הם שני צדדים של אותו מטבע. ההפך של השנאה זה לא האהבה, ההפך של השנאה זה האדישות. אם אני אדיש אליך, אתה לא רלוונטי, אתה בכלל לא מעניין אותי. אם אני שונא אותך, סימן שאני גם יכול לאהוב אותך. רבנו, האם אפשר לזהות את השמחה הגנוזה ביום זה בתהליכי העגל הנטחן במהלך ההיסטוריה, כדוגמת דברי הרמב״ם שצונזרו על הנצרות והאסלאם בסוף היד החזקה? אפשר להגיד. אגב, אני מתפלא שהיום לא הייתה שום שאלה עם ביטול הפיקציה הירדנית או משהו. זה עוד יבוא, אתה אומר. כן? לא, זה בכלל בתחילת השיעור. טוב. מה? כן. שאהבה זה מצד הסגולה והיראה מצד הבריאה. כן, בהחלט, אפשר לקשור את זה. כן.
אם אני יודע שכל זה כיוון המגמה הכללית, והיראה לכאורה אמורה להיעלם, לא הפחד שהאור
יסתם, הוא לא אמור להיות. זה לא מדויק. כלומר, אתה שואל ככה, אם אני יודע שהכל לטובה, אז למה אני מתיירא? אני מתיירא כי כך טבע האדם, ואי אפשר להתעלם מטבע האדם. זה לא אנושי. זה כמו שמשל הרמב״ם אומר שמי שלא מתאבל, כי יש לו עמדה פילוסופית, ממילא כולם מתים ויש עולם הבא, אומר הרמב״ם, הרי זה אכזרי.
זה לא אומר שהאהבה היא למעלה מהיראה?
ודאי שהאהבה היא למעלה מהיראה. אבל יש לנו גם מגמה כזאת של איחוד האהבה והיראה. כלומר, כדי שלא תאבד היראה, כי ביראה יש הרבה אוצרות טובים גם כן. לא, זו שאלה מאוד גדולה, כי זו השאלה של המחיקה של הייחודיות. כן, האם יש מקום לזהות הפרטית שלי, או שזה רק איזה, אפשר לומר, זה מה שהיום בתרבות המערבית אומרים, שהייחודיות הפרטית זה סוג של משהו מיושן, מפריע כזה. כן? וזה בדיוק. אבל זה חבל, איך אומרים? חבל על מה שעבד. זאת אומרת, יש משהו ייחודי, חבל שהלך לאיבוד. כי זה אומר שהאלוהות איננה יכולה להסתדר עם הפרט. הרי כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שהוא כולל את הפרטי. אם הוא לא כלול, אם הפרטי לא כלול, אז זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא כל כך גדול. לא יכול להסתדר עם זה. יש לו יריבות עם הפרטי. פסקה י', אולי נספיק איזה פסקה נוספת, משהו, אה? טוב, כדי להבין את זה, אני רוצה להקדים את זה שיש מאמר של הרב קוק שנקרא מאמר המחשבות. איפה נמצא המאמר הזה? בעקבי הצון. יש אצל הרב קוק ספר עקבי הצון, מודפס בסוף עדר העיקר. שם יש לו מאמרים חשובים שנכתבו בסביבות שנת תברש סמך וב, 1906. בין 1904 ל-1906. זה מאמרים שהוא כתב בשנתיים הראשונות שלו בארץ. ושם יש מאמר המחשבות. מה זה מחשבות? יש הרבה מאוד מחשבות לבני אדם. שלושה סוגי מחשבות עיקריים יש. מחשבות כלליות מאוד, שמשותפות לכל בני האדם. למשל, זה שצריך לכבד אב ואם. זאת מחשבה. אוניברסלית באמת. כמעט בכל העולם כולו מקובל שצריך לכבד את ההורים. זה דבר ידוע. יש מחשבות שהן פרטיות. פרטיות. רק באומה פלונית קיימת מחשבה זאת. רק בחוג מסוים חושבים מחשבה מסוימת. ויש משהו באמצע. מחשבות כלליות, אבל שכל חוג וחוג מנסח אותן לפי הצרכים שלו. השם הרב אומר שבעם ישראל יש חלק מן המחשבות הכלליות שצריכות ניסוח ישראלי. יש איזה ספר שיצא בארצות הברית פעם, שנכתב על ידי גוי, על תורת הנפש. ספר טוב. ויש רבנים בארצות הברית שאמרו שהספר הזה כדאי שיופץ בישיבות. אבל מה עשו? תרגמו אותו לעברית, הוסיפו לו פסוקים ומאמרי חז"ל, ואז הפיצו אותו בישיבות. מדוע? כי באופן שבו הוא היה מנוסח בשפה האנגלית ולפי ההקשר התרבותי שהופיע שם, זה לא התאים לבחורי ישיבה. אז היה צריך לעשות לו איזושהי מהפכה. אבל הרעיונות הם אותם רעיונות, גם כשזה נלמד על ידי גויים, גם כשנלמד על ידי יהודים. אבל היה צריך לקלוט את זה בכלי המיוחד של הזהות שלנו. עכשיו, את זה אומר הרב קוק גם פה.
זה טוב שעשו.
זה טוב שעשו, כן. המחשבות וההרגשות הבאות מכוח ההערה האלוהית הכללית, יש מחשבות כאלה, יש הרגשות כאלה, אינן מתקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענף ולגדל גידולים יפים ומתקיימים, כי אם כשהם באים מורכבים ברעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע האומה במהותה הפנימית. מאוד מעניין, למשל לראות, יש ספר שכתב הרמב״ם בשם 8 פרקים, הקדמה למסכת אבות. עכשיו, 80% ממה שכתוב שם, זה לקוח מאריסטו. בעיקר מהאתיקה אל ניקומקוס. אבל זה מאוד מאוד מעניין לראות איך שתלמיד חכם, רמב״ם, לקח את אריסטו ועשה מזה ספר מוסר של היהדות. זכרו אותם הרעיונות, אבל הם מתלבשים בלבוש של הרעיונות העצמיים לישראל. ולכן הוא קושר את זה למהות הנבואה ולדמויות התנ"כיות השונות ולתנאים. ואז זה מקבל רוח אחרת. וההרמוניה הגמורה בין אלה ההשפעות הן דרגות של הייחוד השלם. ייחוד, קודש הבריחו ושכינתה, הנה זה לקוח שוב מאותה תפילה, שהעיני כל אליו נשואות. לדובר נגד הפיקציה הירדנית שתיעלם בקרוב, לא היו שאלות היום. בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן. טוב, יפה, יפה. השאלה היא מי שכותב את זה, זה הדובר הרגיל. בסדר. טוב, עד כאן להיום. שלום.